שלום לכולם וברוכים הבאים. מרגש כל שנה מחדש לפגוש כך את כולם. יש כבר פרצופים מוכרים משנה לשנה, אז ברוכים תהיו כולכם בבואכם. השנה ימי העיון מוקדשים לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו האהוב הרב עמיטל. אני רוצה ברשותכם לפתוח בסיפור מאוד קטן, באמת סיפור קטן, אין בו איזו הירואיות מיוחדת, אבל סיפור שאני חושב שמלמד הרבה מאוד גם על הרב עמיטל וגם על מה שהוא ניסה להעביר לנו. בשנים האחרונות היה איזה שיעור חודשי בביתו ונזדמנתי לשם, והוא סיפר כבדרך אגב שבבר מצווה של בנו הרב יואל הוא ניסח את זה כך. הוא אמר לנו, אתם יודעים, אני בא ממשפחה פשוטה, אני יהודי פשוט, אבל אשתי באה ממשפחה של רבנים חשובים. אז היו שם בבר מצווה כל מיני רבנים בעלי שם שאחד אחרי השני עלו וברכו את הנער, את נער בר המצווה, וכל אחד בתורו עולה ומברך אותו שתזכה להיות גדול בתורה, שתזכה לקדש שם שמיים בכל מעשיך, שתזכה לחדש חידושים בתורה, שתהיה רב גדול בישראל, ככה על דרך הברכות האלו. ואז באיזשהו שלב, סיפר הרב עמיטל, אמר, באיזשהו שלב הרגשתי שאני לא מסוגל יותר, הרגשתי שאני ממש עומד להתפוצץ, אז למרות שזה לא היה בסדר הדוברים, אמרתי, גם אני רוצה לברך אותך, יואל, בני היקר, גם אני רוצה לברך אותך שתהיה מנש, שתהיה בן אדם שמח וטוב, שתהיה בריא, שתשמח. כך אמר הרב עמיטל. הסיפור הזה, באמת אני חושב שהוא מלמד הרבה מאוד על העולם הרוחני העמוק והפשוט של הרב עמיטל, ואני ברשותכם רוצה לחבר את זה לרש"י. למה לרש"י? בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, שהיום היורצייט של רש"י, ואבי מורי התקשר אליי הבוקר ואמר לי, אל תשכח לצטט היום משהו מרש"י, שלא יעבור היורצייט של רש"י בלי להזכיר אותו. אז אני רוצה לחבר את הרב עמיטל עם רש"י, וגם בגלל שהרב עמיטל היה פותח את כל דרשות בערב שבת, תפילת שבת, הרב עמיטל היה פותח את הדרשות שלו בישיבה איכשהו תמיד על הפסוק הראשון בפרשה עם רש"י, פסוק ורש"י, ואז היה פותח בדברים. כל פעם היה הולך למסע אחר לגמרי, אבל נקודת המוצא הייתה הפסוק הראשון של הפרשה עם רש"י. ולקח לי זמן להבין שהוא ממש מנסה לחנך אותנו בכוח, שפרשת השבוע בראש ובראשונה זה חומש עם רש"י. כמו כל יהודי פשוט כבר הרבה מאוד שנים מתחילים ללמוד חומש עם רש"י. והדיבור הראשון של הדיבור המתחיל הראשון ברש"י על הפרשה היה נקודת מוצא לעולמות סוערים ועולמות מורכבים מאוד, אבל זה התחיל מרש"י. אז לעילוי נשמתו של רבנו האהוב מאוד, הרב עמיטל, ולעילוי נשמתו של הרב הנערץ, שכמעט קשה לומר שהוא נפטר, רש"י, מי חי יותר מרש"י, לעילוי נשמותיהם של שני אנשים גדולים מאוד, שלצד הצניעות והענווה הגדולה שליוו את שניהם, היו רודפי אמת בכל לבבם, לעילוי נשמתם השיעור מוקדש. אני רוצה להכין את גלעד, שעוד מעט אני אצטרך לעמוד. לא, אבל עוד מעט, אני לאט לאט, זה חלק מהקצב. על מה לא נדבר? טוב, מזמור קי"ד הוא חלק ממזמורי ההלל, שאותם אנחנו נוהגים לומר בכל חג. עד כדי כך שההלל הזה שאנחנו נוהגים לומר מכונה הלל מצרי, ההלל המצרי, למרות שיציאת מצרים מוזכרת רק במזמור שלנו. כלומר, על שם המזמור שלנו, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, על שם המזמור הזה מכונה כל קובץ ההלל בתואר ההלל המצרי. ואף על פי כן יש טענה רווחת שהמזמור הזה שובץ בתוך מזמורי ההלל בשלב מאוחר יותר. מראש המזמור הזה היה מזמור אולי ל"ב, אולי מזמור ה', אולי מזמור פ', ד', ועוד על הדרך הזו. טוב, אפשר לקחת את כל השיעור. היה באיזשהו מקום אחר, אבל כנראה כבר בזמן הבית, כך טוען גולדשמיט בהגדה של פסח שלו, שכבר בזמן הבית נהגו לומר את מזמורי ההלל לצד זבח הפסח, לצד קורבן הפסח, וכדי לקשור את מזמורי ההלל עם יציאת מצרים, ושם כך שובץ גם המזמור שלנו, גם מזמור קי"ד, בתוך מזמורי ההלל. למה הטענה הזו נשמעת סבירה? עכשיו אני רוצה להתחיל דווקא מההוכחות הפחות חזקות ולחתום בהוכחה שאותי באופן אישי משכנעת, אבל מה שגולדשמיט עצמו מביא, שוב, בהגדה של פסח שלו, בעמוד 55, מי שרוצה לעיין, הוא מביא את המחלוקת הידועה במסכת פסחים בפרק י' בין בית הלל ובית שמאי, היכן קוטעים את ההלל. הרי גם היום בליל הסדר אנחנו נוהגים לומר חלק מן ההלל, עושים הפסקה, אוכלים, ורק בתום האכילה חוזרים ומשלימים את ההלל. אז היכן בדיוק צריך לקטוע את ההלל? יש מחלוקת, אני קורא. עד היכן הוא אומר, בית שמאי אומרים, עד אם הבנים שמחה. כלומר, לפי בית שמאי צריך לקטוע את ההלל לפני מזמור בצאת ישראל ממצרים. מיד אחרי המזמור הראשון של ההלל, שם צריך לעצור. ובית הלל אומרים, עד חלמיש למיין ומיין, שזה סוף מזמור בצאת ישראל ממצרים. אומר גולדשמיט, המחלוקת הזו, איפה לעצור, היא בעצם נשענת, המחלוקת הזו נשענת על מחלוקת קדומה הרבה יותר, האם בכלל אומרים את בצאת ישראל ממצרים או לא. אם כבר אומרים, אז ברור, צריך לומר את בצאת ישראל ממצרים, ואז עוצרים. כל הסעודה נעשית על מזמור בצאת ישראל ממצרים. ולפי בית שמאי, שעוצרים מזמור קודם, כך הוא משער. יכול להיות שזה עדיין משקף את השלב שלא ברור מספיק שאכן מזמור בצאת ישראל ממצרים הוא כבר חלק ממזמורי ההלל, ולכן לפי בית שמאי עוצרים עוד לפני. עכשיו זה אני מבין, אני רואה על פניכם שאתם לא נרגשים מאוד לנוכח ההוכחה הזו, ואני מבין שאפשר לפתוח את זה בצורות שונות. אבל כתב יאיר זקוביץ' מאוניברסיטה העברית מאמר על העניין, ובדף שלפניכם יש טבלה שמועתקת ממש מילה במילה מהמאמר שלו. המאמר שלו עוסק ביחס שבין קי"ג לקט"ו, והוא רוצה לטעון שיש קשרים לשוניים בין מזמור קי"ג לקט"ו שנותנים תחושה שאכן פעם זו הייתה הרציפות, תוך דילוג על קי"ד. עכשיו הנה הטבלה לפניכם. בקי"ג נאמר על השמיים כבודו, ובקט"ו אלוהינו בשמיים. בקי"ג מי כהשם אלוהינו, בקט"ו למה יאמרו הגויים עיינה אלוהיהם. בקי"ג מודגש בשמיים ובארץ, וגם בקט"ו עושה שמיים בארץ, ושוב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מול אם הבנים שמחה שנזכר בקי"ג, מציע זקוביץ' לשים את יוסף השם עליכם ועל בניכם בקט"ו. וטוב, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, ובעיקר הללויה, הללויה, שעל זה אני אומר עוד מעט משהו. כלומר, טוען זקוביץ' אפשר לחוש באיזה מרקם מילים משותף, שאכן נותן תחושה שקי"ד הוא לא ממש חלק מן העניין. אפשר, שוב, גם פה אפשר היה אולי להתלבט, אולי שזה עניין, אולי זה קשור במבנה שלם יותר, רחב יותר, אבל למעשה עצם הטענה שמזמור קי"ד הוא לא חלק אורגני ממזמורי ההלל היא ברורה מאליה, כי הוא לא מזמור הלל. כלומר, לא מופיע בו הללויה. לא הללויה ולא הודו. אין בו הלל. מזמורי ההלל, המאפיין שלהם זה שהם הלל, הרי לכן אנחנו מכנים אותם הלל. אני, למשל, מזמור קי"ג נפתח, טוב, שזה תחילת ההלל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. ומסתיים, הללויה. קי"ד כאמור אין מילים כאלו, אני קופץ לקט"ו. קט"ו גם הוא מסתיים, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה, בפנייה להלל את השם. גם קט"ז מסתיים באמירה דומה, בתוככי ירושלים, הללויה, הללויה. גם מזמור קי"ז, הללו את השם כל גויים, והוא מסתיים, הללויה. ואז המזמור החותם, קי"ח, הוא כבר לא מזמור הלל, אלא מזמור הודאה. הודו להשם כי טוב, כך הוא נפתח, ונחתם, הודו להשם כי טוב. אז בתוך הרציפות הזו של מה שאנחנו מכנים קובץ מזמורי הלל, ניכר שמזמור קי"ד אין בו הלל. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לאויב, טרללם טרללם טרללם, סיפור שלם, אבל אין בו הלל. עכשיו, טענה שכזו, שוב, אני לא רוצה להכריע בה, אני מזכיר לנו שאני רק אומר על מה אנחנו לא מדברים, על זה אני לא רוצה לדבר. אבל טענה שכזו כמובן דורשת שני שלבים. השלב הראשון הוא להבין מה קורה לקובץ מזמורי ההלל בלי המזמור הזה, מה היה מראש. אבל הטענה השנייה, מה קורה למזמורי ההלל בסופו של דבר כשהמזמור הזה כן משובץ בהם. לחוויית היהודי שאומר הלל, זה לא כך מעניין האם המזמור הזה מההתחלה היה פה, נוסף לשם, זה לא משנה. בתפילה אנחנו חווים איזה תהליך תוך כדי אמירת ההלל, ומהבחינה הזו, בסופו של חשבון, המזמור הוא חלק ממזמורי ההלל, ולכן גם על הדבר הזה צריך להעיר דבר או שניים. אנחנו לא מדברים על זה, בעזרת השם אולי, אולי, אולי בסוף, בסוף אם נספיק, אז אני כן רוצה לומר מילה וחצי, מה בסוף קורה למזמורי ההלל לאור השיבוץ של המזמור הזה בתוכם, אבל אנחנו גם לא מדברים על זה בגלל שידידי הטוב, הרב איתמר אלדר, במילא מעביר שיעור בימי העיון על מזמורי ההלל, וחזקה עליו שהוא כבר במילא התייחס לזה, אז כדי שלא תהיה לכם כפילות, אנחנו ישר נתחיל ללמוד את המזמור שלנו בפנים. אז מה, ולכן מה? אני מקבל עליי את גזרת הציבור. להגביר לכאורה. טוב, בכל מקרה, אם מישהו בהמשך מעדיף שאני אשב, טוב שיומר. טוב, אני הולך איתכם. מזמור קי"ד. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור, אגם מים, חלמיש למים ומים. המזמור פותח בתיאור זמן. בצאת ישראל ממצרים, כשישראל יצאו ממצרים, מה קרה אז כשישראל יצאו ממצרים? ואז יש שני מסלולים במזמור, שתי תוצאות למאורע הכביר הזה. תוצאה הראשונה היא תוצאה לאומית. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. התוצאה השנייה היא שינויי סדרי בראשית. הטבע רואה את התופעה הזו ונס ומתחיל לרקוד וכולו מתהפך וקורס, הטבע הקשוח שאנחנו ניצבים בפתחו. שתי תוצאות, אבל כבר בקריאה ראשונה של המזמור, כולנו חשים שהתוצאה הראשונה נאמרת על קצה המזלג. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, אבל מיד עובר המשורר לעיקר כנראה מה שמעניין אותו, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, מה לך הים כי תנוס, הכל סובב סביב שינויי הטבע מול המאורע הזה של יציאת מצרים, ופחות סביב המשמעות הלאומית של הדבר. הדבר הזה הטריד חלק מן החוקרים. יש חוקר בשם בריגס, שפירש את ספר תהילים בסדרה שנקראת הקיצור שלה, או ICC, והוא משער שם שהפסוק הזה, כמו שיש לפעמים מין נטייה כזו בעולם המחקר, כשיש איזה משהו קשה, אז משנים את הטקסט כדי שהטקסט יהיה יותר קל. והוא אכן משער שהפסוק הזה הוא לא מקורי במזמור, ושהייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, הוסיף מישהו שהיה חדור באיזה רגש לאומי. אני כבר רוצה לומר בתחילת דבריי שאנחנו לא הולכים לאמץ את שיטתו, אני רק מביא אותה כדי שנבין עד כמה באמת לכאורה בקריאה ראשונה הוא צודק, שהמזמור נקרא ביתר קלות וברציפות מאוד פשוטה, והמזמור מאוד קוהרנטי, דווקא הם מתעלמים מהתוספת הזו פתאום, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, אבל בכן, בעזרת השם, בהמשך דברינו, אני אבקש להציע שזה אולי הפסוק הדרמטי ביותר במזמור, שבלעדיו המזמור כמעט לא יכול לומר את מה שהוא באמת מבקש לומר. טוב, נתחיל מההתחלה, ניתוח של המזמור צעד אחר צעד, אבל בסופו של דבר נגיע למגמה השלמה של המזמור רק בסוף דברינו. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. דרכם של משוררי תהילים, שהם בונים את דבריהם בתקבולת. וכשיש תקבולת, אז לרוב מגוונים. כי להגיד אותו דבר פעמיים, בצאת ישראל ממצרים, ישראל ממצרים, זה נותן קצת תחושה של שעמום. אז ולו בגלל זה כבר אפשר להצדיק את הגיוון שיש פה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, המקבילים לישראל, מעם לא עז, המקביל למצרים. ואף על פי כן, גם כשיש גיוונים קלים שכאלו, הדבר הזה עושה רושם, בעיקר כשאנחנו מדברים על בחירה של מונח, של ביטוי, מאוד מוזר ומטמיע וחריג מאוד בנוף המקראי כולו, וזה מעם לא עז. ממתי מצרים, התקבולת למצרים זה מעם לא עז? יש הרבה תקבולות למצרים, ניתן היה לכתוב, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מארץ חם. או בית יעקב מתחפנחס. או בית יעקב מרמסס. וכל אחד כיד דמיונו הרחבה עליו. דווקא מעם לא עז נותן תחושה של חריגה גדולה. והשאלה אם יש לזה איזה פשע. יכול להיות, נכון? תראו, יש לי בקשה שהיא חצופה מאוד, ואני אומר את זה אני בכוח מוציא מעצמי את הבקשה הזו בעל כורחי, והלוואי שלא הייתי אומר אותה, ועכשיו תוך כדי אני מתלבט עוד אם להגיד אותה. ואני אומר אותה רק בגלל שאני כפוי משולחי. ביקשו מאיתנו מאוד שבשיעורים הגדולים לבקש שאם מישהו רוצה להעיר הערות, גם חשובות מאוד כמו הערתך עכשיו, אם אפשר לדחות את זה לסופו של השיעור, כי לא כולם שומעים כל הערה, וזה יכול ככה להוציא את הרצף של השיעור. אז אני ממש מתנצל, אני חושב שזה לא ראוי ולא הגון ללמוד כך, אבל ממש אין ברירה, באמת אין ברירה, אז טוב, תסלח לי. אבל אני הולך לחזור את דבריך, טוב, בכל מקרה. למה באמת בחר המשורר בביטוי מוזר שכזה עם לא עז? עכשיו בואו נתחיל מהדברים האסתטיים שאתם לא תאהבו, אבל אני אומר אותם כדי לצאת ידי חובה, אולי יהיה פה מישהו שדווקא כן יאהב את זה. בראש ובראשונה זה תורם למשחק של הליטרציה. כלומר, יש פה משחק צלילי מאוד חזק. בית יעקב מעם לא עז. עכשיו, מאחר שבחר המשורר ביעקב, אז הוא ממשיך לשחק עם העין עם עם לא עז. למה לחשוב שאולי באמת זה רציני? כי גם בצלע הראשונה של הפסוק יש הליטרציה דומה, רק עם ייצור אחר. בצאת ישראל ממצרים. אז יוצאים ממצרים, ובית יעקב נמצאים בעם לא עז. אולי, שוב, אני מיד רואה מי כאן מחוייך ומי פה על כל רגע הולך לסקול אותי באבנים, אבל אנחנו רק מתחילים מפה. אני באמת רוצה להמשיך הלאה ולהציע שבכל זאת יש לבחירה הזו של המונח עם לא עז גם משמעות ערכית למגמה של המזמור. דבר ראשון צריך לציין שתיאור אומה כעם שמדברים בשפה שלא מובנת, עם שהשפה שלו היא שפת לעז, שפה אחרת, האפיון הזה מלווה באסוציאציות מקראיות שמביאות בחנפיהן אמירה שזה עם אכזר, שקשה לעמוד על עניינו, עם מפחיד. כך למשל, אני קורא בספר דברים, בפרק כ"ח, יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידעי הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו. גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יחמו. גוי אשר לא תשמע לשונו, בא כאן בפסוק, בכללות, כחלק מאפיון האכזריות של הגוי הזה. כלומר, זה גוי שלא תוכל לדבר איתו. אתה לא מבין אותו בכלל. יש לו איזו שפה לא מובנת ולא ברורה. כך גם למשל בירמיהו, הנני מביא עליכם גוי, ירמיהו פרק ה', הנני מביא עליכם גוי ממרחק, בית ישראל, נאום השם. גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. עוד פעם, גוי איתן, חזק ומפחיד, וחלק מהאפיון הזה זה שיש לו איזו שפה לא מובנת ושפה לא ברורה. ממילא כשהמשורר אומר ישראל יצאו ממצרים, אבל לא סתם ממצרים, מעם לא עז, כבר אפשר לחוש גם את הניכור שיש בין המצרים ששם ישראל ישבו ובין ישראל היושבים. הם יצאו מאיזה עם עם כל האסוציאציות שנלוות לעם המדבר בשפה לא ברורה. ואף על פי כן, אני רוצה להמשיך עוד ולהציע שיכול להיות שלעם לא עז הזה יש משמעות נוספת. היא לא חולקת על מה שאמרנו קודם, אבל היא לפחות מצטרפת. אם היה כתוב רק בצאת ישראל ממצרים, אני מעריך שרובנו היינו מבינים את מצרים כתיאור מקום, כתיאור מקום גיאוגרפי. מצרים זו השוכנת דרום ערב לנו, גבולות ארץ מצרים. לאור התקבולת פתאום הוסיף המשורר דבר מה נוסף, עם לא עז. אומה שמדברת בשפה אחרת זה האפיון הבולט ביותר מאז מגדל בבל לעם אחר. עם שנבדל מעמנו מדבר בשפה אחרת, העמים נבחנים זה מזה בשפתם. ישראל יצאו לא רק מארץ, אלא יצאו גם מעם. ישראל היו בתוך מקום גיאוגרפי מסוים, אבל שיושב באותו מקום גיאוגרפי גם עם אחר, עם המדבר בשפה אחרת. והדבר הזה, כמו שעוד נראה, משפיע גם על המשך המזמור, הוא קשור במשחק הזה שבין ארץ לבין אומה, ועל זה עוד נדבר. אם מישהו ירצה להציע שהמשורר מרחיב את מצרים לעם לועז, עם שמדבר בשפה אחרת, כדי לרמוז בזה גם לעמים נוספים, לרמוז בזה שמה שמתואר במזמור הזה יכול להתרחש גם בגאולות עתידות, זה לא רק מצרים. אומר המשורר, אני בדווקא רוצה לפתוח את הביטוי מצרים לעמים רבים, עם אחר. אם מישהו רוצה להציע כך, אני לא אריב איתו. אז אם מישהו רוצה, שיכתוב לעצמו את ההצעה הזו בשמו. על פי הפסוק הזה, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, התחושה שמקבל הקורא זה שישראל יום אחד קמו בבוקר ואמרו, יאללה, בואו נעבור למקום אחר. ואכן קמו ויצאו ממצרים ועברו למקום אחר. או לפחות יצאו ממצרים בדרכם למקום אחר. או במילים אחרות, אני מעריך שכולנו חווים את אותה תחושה מוזרה שהקדוש ברוך הוא לא נזכר פה. בצאת ישראל ממצרים, האם לא מתאים יותר היה לומר כשהוציא השם את ישראל ממצרים? ישראל יצאו ממצרים? איפה הקדוש ברוך הוא? אז על זה עוד נדבר, זה כבר קשור במגמת המזמור כולו. התוצאה הראשונה, הפסוק הבא, אומרת, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. גם כאן עדיין לא נזכר בפירוש שהשם הוציא את ישראל ממצרים, ועדיין השם בכלל לא נזכר כאן בגלוי, אבל לפחות אנחנו כבר מתחילים לחוש בו. הייתה יהודה לקודשו, לקודשו של מי? אז אני מבין שזה לא מפורש, אבל גם כולנו מבינים שהכוונה לריבונו של עולם, להשם אלוהי ישראל. אבל העובדה שגם כאן זה עדיין לא נזכר בפירוש, העובדה הזו גם היא אומרת דורשני. מה אכפת לו למשורר? לומר, הייתה יהודה לקודש השם, והקדוש ברוך הוא בחר בישראל. אז המשפט קצת יותר מרשים, מכינו יחס רומז שלא כתוב בפירוש מי הוא הנמען, מי הוא הרפרנט של הרמיזה הזו. בכל מקרה, מה פשר הפסוק הזה? מה זה אומר, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו? יש פה מחלוקת מעניינת בין פרשנים שונים למי מתייחס בכלל יהודה וישראל. מאיר וייס, שכתב מאמר על המזמור, וכך גם עמוס חכם, בפירושו בדעת מקרא, מפרשים את יהודה וישראל כרומזים לחבלי ארץ. ארץ יהודה וארץ ישראל. אני מקריא לכם כמה שורות מדברי מאיר וייס, הוא אומר כך, בהשתחרר ישראל מארץ שיעבודו הגופני והרוחני, כבר חיכתה ארץ של חירות הגוף לבואו שימלא בה את יהודו. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, בצאת ישראל ממצרים, עוד לפני שהגיעו לארץ ישראל, כבר יש איזו תזזית בארץ ישראל. כבר יש איזו פתאום תחושה של רטט באדמות ארץ ישראל. הנה, עם ישראל עומד להגיע אלינו סוף סוף. עוד לפני שישראל נכנסים לארץ, כבר יש איזו ציפייה. ישראל ויהודה הופכים להיות לקודש השם, באיזה מין ציפייה דרוכה, כמו קלה שבוע לפני חתונתה, שעוד לא נפגשו, עדיין לא התחתנו, אבל כבר יש איזה שבוע מופלא שכזה, שסופרים את הדקות. הפירוש הזה הוא באמת פירוש יפה מאוד, אני חושב. גם יש לו על מה לסמוך בתיאורי פשוטי מקראות של ספר שמות, כי אכן כבר במעמד הסנה, כשהקדוש ברוך הוא מוציא, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא עתיד לגאול את ישראל, הוא אומר למשה, אני הולך לקחת אתכם לארץ הכנעני והאמורי, ארץ רחבה, ארץ זבת חלב ודבש. ארץ ישראל נזכרת כבר במפגש הראשוני בין הקדוש ברוך הוא ובין משה. כלומר, זו באמת ארץ ייעוד, ארץ מגמה, כבר מרגע ראשית יציאת ישראל ממצרים. ואף על פי כן, אני חושב, לעניות דעתי, שהפירוש הרווח בין הראשונים, רש"י, רד"ק, אבן עזרא, כולם, הפירוש שרואה פה את יהודה וישראל לא כארצות, אלא ככינויי האומה הישראלית, הוא הפירוש היותר פשוט פה. כי בצאת ישראל ממצרים, שזה ודאי האומה, אז ממשיכים לדבר עליהם, ישראל ממשלותיו. לכאורה אין פה רמז שעוברים לדבר פתאום על ארץ, אלא ממשיכים לדבר פה על אומה. המתח הזה, האם מדובר פה על ארץ או מדובר על עם, מעניין גם בגלל הפסוק הקודם שדיברנו על הקפיצה הזו. שבצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, גם תיאור גיאוגרפי של ארץ וגם תיאור לאומי של עם, אז הנה בפסוק הבא יש באמת איזה מין התלבטות שכזו, ואף על פי כן נדמה לי שהקריאה יותר פשוטה פה היא שהכוונה לעם. כלומר, הייתה יהודה, עם יהודה, היה לקודשו, ישראל, בתקבולת, היה למקום ממשלתו של השם. כבדרך אגב עכשיו הכרענו במחלוקת נוספת, איך צריך להבין בכלל את הפסוק הזה? הוא פסוק תחבירי מאוד מוזר, תנסו רגע לחשוב עליו, מה הוא בעצם אומר? הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. לוקח כמה שניות אני חושב להבין, סתם בעברית פשוטה, מה הפסוק הזה רוצה לומר? הכיוון הרווח בין כל המפרשים שבדקתי, מלבד מדרש אחד שדווקא אני רוצה מיד לצטט אותו, אבל הכיוון הרווח הוא שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל כשהם יצאו ממצרים. הייתה יהודה לקודשו, הקדוש ברוך הוא קידש את ישראל. הקדוש ברוך הוא מממש את ממשלתו, מממש את מלכותו על ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם הפועל כאן בפסוק הזה, וזה משפיע על מעמדם של ישראל. אף על פי כן, אם תראו בדף המקורות שלפניכם, יש מדרש מאוד יפה שרש"י מביא אותו. מדרש מתוך שמות רבה, מופיע בעוד כמה מקורות, שאומר כך, על הים הימרו, זה מדרש שמביא רצף מרידות של ישראל בקדוש ברוך הוא, ואחד מהם זה על הים הימרו, שלא היו רוצים לירד לים סוף, אילולי שבט יהודה שקפץ תחילה וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, בצאת ישראל ממצרים, הייתה יהודה לקודשו. עכשיו, המדרש הזה נשען על הבנה אחרת של הפסוק, שהייתה יהודה לקודשו, לא הקדוש ברוך הוא בוחר במישהו, אלא אדרבה, המישהו בוחר בקדוש ברוך הוא. יהודה הוא מקדש לקודשו, צריך לפרש פה לפי המדרש, יהודה מבקש לקדש את השם במעשיו. כלומר, כשישראל יצאו ממצרים, אחת המגמות שלהם הייתה לקדש שמו של השם ברבים, בעולם כולו. המחלוקת הזו, שתי אפשרויות ההבנה של הפסוק, נדמים כמכוונים. המחלוקת נדמת כלא מקרית. בגלל מה שאמרנו קודם, המבנה התחברי המוזר של הפסוק רומז כנראה לרצון לעודד קריאה דו משמעית. לו המשורר באמת היה רוצה לומר שישראל הפכו להיות עם סגולתו של השם, והיה מוסיף איזה מילת יחס. הייתה יהודה, אני אפילו לא יודע איך לומר את זה, השם המשיל את ממשלתו על יהודה. או איזה עת כזה, משהו, זו מילת יחס שהייתה מבהירה שיהודה אין כבר מושא ישיר, שעליו פועלים. הניסוח התחברי המוזר של הפסוק אולי מבקש לרמוז שהייתה יהודה לקודשו, הקדוש ברוך הוא מקדש את יהודה, ויהודה מקדשים את שמו של השם בעולם. מי בדיוק מוביל למי, מה מוביל למה, אז על זה עוד נדבר באריכות. העמימות הזו בפסוק הזה, החוסר נוחות התחבירי, הוא חוסר נוחות מכוון, ועוד נדבר על משמעותו האפשרית. טוב, בואו נתקדם, אני מדבר יותר מדי. התוצאה השנייה, כאמור, בה אנחנו מתחילים כבר לראות את הפירוט הרחב של התוצאה של ישראל היוצאים ממצרים. הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. שלא כמו התיאור של ישראל שנאמר בפסוק אחד, התיאור של הטבע נאמר בשני פסוקים, וכבר אומר לנו מה העיקר פה, מה באמת עיקר מגמת המשורר. ולא פחות חשוב מזה, זו הקפיצה המאוד מעניינת שהמשורר עושה. הים ראה וינוס, רומז כמובן לקריאת ים סוף. הירדן יסוב לאחור, רומז כמובן כבר לספר יהושע, כניסת ישראל לארץ. יש פה קפיצה מאוד גדולה, וכל זה קורה בצאת ישראל ממצרים. היו עוד כמה ניסים בדרך, שגם עליהם יכל המשורר להתעכב. בצאת ישראל ממצרים ראה הים וינוס, ראה המן ויפול ארצה. ראה הצור ודמס. ראה הסלב ואידום. זה ממש מוצא חן בעיניי, תסליחו לי, טוב, בואו ככה, בואו נלך עם זה עוד כמה. יש, טוב, זו שאלה שלי יצירתיות. בחום הזה אולי לא היינו מצליחים להגיע באמת לדברים מיוחדים כל כך, אבל מה ראה משורר לקפוץ מים סוף עד הסוף ממש? עכשיו, כולנו מבינים ישר, זה רק הרמה להנחתה, שאלה שכזו. השיתוף שבין המאורה של קריאת ים סוף לבין המאורה של חציית הירדן, השיתוף התמטי, קורה אותו דבר, זה אותו נס שרק קורה פעמיים, גם אם באופנים אחרים לגמרי, אני יודע, ואף על פי כן, השיתוף הגדול שבין שני האירועים הגדולים האלו, מביא את המשורר לקשור ביניהם וליצור מין מסגרת גדולה. מה קרה כשישראל יצאו ממצרים? על ההתחלה קריאת ים סוף, על הסוף חציית הירדן, ובום, אנחנו כוללים כך את כל תקופת המסע המופלא והניסי של ישראל במדבר. למה התמה הזו, למה הנושא הזה של ים שנבקע כל כך חשוב למשורר? על זה עוד נדבר ממש עוד רגע קט. מה ראה הים? הים ראה וינוס, אבל מה הוא ראה? מה מוסר ראייתו? עוד נצטרך לשוב לזה בהמשך, כי נראה לאורך המזמור איך השאלה הזו הולכת ומתפתחת. אבל בשלב הזה של הקריאה, ההכרעה היא חד משמעית. מה הוא ראה? הוא ראה את ישראל היוצאים ממצרים, והוא ראה שישראל נהיו, שיהודה נהיו קודשו של, של השם, ושישראל הפכו להיות ממשלותיו. זה כל מה שיש לנו. כלומר, ראה הים שישראל והקדוש ברוך הוא התחברו ביניהם, ולכן הוא נס. זה לכאורה מה שכתוב. עוד נשוב לזה אחר כך. מה שעכשיו מאוד חשוב להדגיש, וזה כבר קשור במגמה הכללית של המזמור, זה שיש פה סיפור חדש של יציאת ישראל ממצרים. למשורר, כמו בכלל משוררי תהילים, יש להם חירות גדולה מאוד לספר את ההיסטוריה ולהניע אותה באופן חדש לגמרי. הים ראה וינוס זה תיאור מאוד מעניין ומפתיע של חציית הים. בעיקר בשני אלמנטים, יותר, אבל בעיקר בשני אלמנטים. א', באקטיביות של הים. המשורר הופך את הים לבעל הכרעה, לבעל בחירה. הוא ראה וישר הגיב במנוסה. אבל זה רחוק מאוד מהתיאור המקראי. בתיאור המקראי, בתיאור של ספר שמות, משה הוא האקטיבי. הקדוש ברוך הוא האקטיבי. יש איזה מישהו שמביא רוח חזקה, השם יתברך. או, ברוך השם. וואי, בדיוק כשאמרתי רוח חזקה. יש את משה, אני כבר מפחד מה יקרה עכשיו. משה מכה במתאו על הים ובוקע אותו. יש אחרים הפועלים. יש אחרים הפועלים. משה וריבונו של עולם. הים ראה וינוס זה תיאור מאוד מסוים. אבל זה מילא. לא רק האקטיביות של הים פתאום הופכת כאן במזמור לזה משהו רחב וכיף, מה שלא קיים בתיאור של התורה, גם כל ההקשר הלאומי של הצלה נעלם פה כלא היה. הים ראה וינוס, עליי זה משפיע מאוד, אני מקווה שאתם שומעים אותי גם ככה, אני יכול לדבר בנחת. הים ראה וינוס אומר שהים ראה תופעה גדולה מאוד, תופעת פלא, ולכן נס. ולכן ברח. שוב, בתיאור של התורה, כל חציית הים לא באה אלא בשביל שישראל ינצלו. ישראל נמצאים במצוקה. חציית הים זה לא תופעת טבע, זה תופעה לאומית. והמשורר איכשהו מתעלם לגמרי מהסכנה שערבה לישראל, והופך את הים לבעל רצון, אני בוחר להיבקע. אגב, אפילו ויאנוס, אני חושב, כשמדברים על ים שהונס, רואים יותר מול העיניים ים שנמס. לא, אני חושב, מה זה אומר שים נס? ברח. נעלם, הלך, כנראה נמס או משהו כזה. זה לא בדיוק התיאור בספר שמות, שהוא רק פינה מקום, אבל הוא לא... טוב, אולי זה מעין מנוסה, מילא, ניחא לה. ההבדלים האלו, האם הבאתי את זה בדף המקורות? כן, ברוך השם. תראו בבקשה בתהילים עין זין, בדף המקורות הבאתי שני פסוקים שרק יבהירו עד כמה המזמור שלנו שונה מדרך התיאור הרגיל. שם נאמר, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יחילו, אף ירגזו תהומות. הנה שוב תיאור של המים הרועים וחלים, יחילו, טוב, רועדים וזזים. תיאור מאוד דומה לתיאור שלנו. אבל שם נאמר, ראוך מים אלוהים. מאוד ברור, מה הם ראו? ראו את השם. שם זה בהקשר של גאלת בזרוע עמך, בהקשר לאומי. אצלנו לא ההקשר הלאומי מצוי, ואפילו הקדוש ברוך הוא לא מוזכר בפירוש במזמור, כמוסר ראייתו של הים, ועל זה עוד נדבר. בואו נעבור לחצי השני של תיאור הטבע, פסוק ג', פסוק ד'. הערים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן. בעוד הים נס, הערים רוקדים. פועל המנוסה, אני חושב שיהיה מוצדק לומר שפועל המנוסה מעורר קונוטציות של פחד. הנס הוא מי שמפחד. לעומת זאת, פועל הריקוד, אני חושב, מעורר קונוטציות של שמחה, של התלהבות. אז מה בדיוק קרה לטבע כשהטבע פגש בישראל היוצאים ממצרים עם ריבונו של עולם? האם הוא התמלא חיל ורעדה ולכן נס? או האם הוא התמלא שמחה ותרוממות רוח ולכן רקד? איך צריך לפשר בין שני התיאורים האלו? ובאמת יש שהלכו בדרך הזו, ויש שהלכו בדיוק בדרך ההפוכה. למשל, מאיר וייס, שהזכרתי כבר קודם, שכתב מאמר על המזמור, כותב ממש כך, מאחר שהערים רוקדים, בעל כורחנו מתברר שגם מנוסת הים אינה מנוסה של פחד, אלא צריך לבאר את זה כמנוסה נעימה, כמנוסה לבבית, כמנוסה שלווה. אם יש דבר כזה, פה כך טוען מאיר וייס. לאידך גיסא, בדיוק הפוך, טוען יאיר זקוביץ', שגם אותו הזכרנו כבר קודם. סליחה. הוא אומר בדיוק הפוך. הוא אומר, מאחר שכתוב על הים שהוא נס, אז אין ברירה אלא לומר שהערים הרוקדים, הם לא רוקדים מתוך שמחה והתלהבות. הריקוד פה זה יותר תזוזתיות של פחד ואימה. כי הנה עובדה, הים נס עם קונוטציות של פחד. עכשיו, זה בכו וזה בכו, ובזהירות ובעדינות אני רוצה להציע שאולי הדבר היותר הגון במקרים כאלו זה להיעתר לרוח שהמשורר מבקש לקחת אותנו אליה. כלומר, יש פה במזמור גם תיאור של פחד ואימה וגם תיאור של שמחה וריקוד והתלהבות. נוכח ההופעה האלוקית יש גם פחד ויש גם שמחה. והשילוב הזה שיש בו גם מן האימה וגם מן הגילה, גיל וברעדה שכזה, השילוב הזה אנחנו מוצאים אותו בעוד לא מעט מזמורי תהילים, שכשהשם הולך על המציאות, על העולם, אז יש גם תנועה נפשית של פחד, גם תנועה נפשית של התלהבות ושל רצון לדבקות. איך הדברים האלה הולכים ביחד? אז מי שמצוי בתוך החוויה הדתית מכיר את זה על עצמו. איך באותה נשימה גם יכול להיות עולם של השתוקקות ודבקות, וגם יראה והתכנסות. והנה, הים והערים גם יחד בסופו של דבר מביאים איזה עולם שלם שיש בו גם מנוסה וגם ריקוד. ההפתעה הגדולה כאן בכל מקרה זה הדימוי של ההרים שרוקדים כמו אילים. עכשיו, זה באמת מוזר. חיפש המשורר, טוב, דוגמה, למישהו רוקד ואומר, ההרים רקדו כמו, מה אני מכיר ככה, משהו רוקד, אילים. עכשיו, זה, מה אכפת לו לומר, הערים רקדו כמו בלרינות? הערים רקדו כמו רקדניות בלט. או, זהו, זה לא, אני רואה על פניהם של גברים פה שחוסר נחות, זה לא צנוע. אז הערים רקדו כמו ריקודי פורים בישיבה. הרגעתם. הערים רקדו כמו, עכשיו הוא מחפש משהו לאפיין כך דרך הדימוי את ריקוד הערים, כמו אילים, איילים, רוקדים. איפה איילים רוקדים? עכשיו, דבר ראשון כמובן צריך לומר, שאיילים אכן רוקדים. לא, הם לא רוקדים בדיוק ריקוד הרמוני ומסודר. אני לא בטוח שזה היה יכול להיבחן בבתי ספר לריקוד, כריקוד שעומד בסטנדרטים גבוהים. אבל האיילים המקפצים להם על ההרים, המקפצים להם מסלע לסלע, אכן נדמים כריקוד. זה לא באמת ריקוד, זה עצמו כבר דימוי, להגיד שהקפיצות האלו זה ריקוד. אבל מה ראה המשורר לדמות את ההרים שהם רוקדים כמו אלים? הרי המשורר מרוויח בזה, באותו מבע עצמו, הוא מרוויח תחושה, הוא מעצב תחושה שהטבע כולו רוקד. גם ההרים שרוקדים כמו אלים, כלומר, דרך זה הוא כבר אומר, גם האלים עצמם רוקדים. כולם נמצאים פה באיזה ריקוד אחד גדול. גם ההרים, גם בעלי חיים, כולם מרקדים ומפזזים להם. הדימוי הזה קיים גם במזמור כ"ט, שאנחנו אומרים אותו כל ערב שבת, וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רעמים. כלומר, הרים רקדו כמו עגל, כמו בן רעמים, ששוב, בעלי חיים, שכנראה הכוונה לקפיצות האלו. בסופו של דבר, הרווח שיוצא, אם נעצור פה לרגע, זה שהמציאות כולה נעה מפני התמונה הזו של ישראל היוצאים ממצרים ביחד עם ריבונו של עולם. המציאות כולה. דבר ראשון, הים שנברא כזכור ביום השני. הוא זז, הוא נמצא במנוסה. דבר שני, ההרים, היבשה, שכזכור נראתה ביום השלישי, בריאת היום השלישי. ולא די בזו שגם הים וגם היבשה, ההרים, כולם זזים ונעים, גם במנוסה וגם בריקוד. הנה גם בעלי החיים כבדרך אגב, ברואי היום החמישי והשישי, כולם זזים בתזזיתיות, באיזה עצבנות, נוכח פני ישראל וריבונו של עולם היוצאים ממצרים. הטבע כולו מתנועע. מה הסיפור ההיסטורי שניצב כרקע לתזוזת ההרים? בצאת ישראל ממצרים, אמרנו קודם שבקיעת ים סוף ניצב כרקע לדימוי של הים הנס. האם יש איזה תיאור היסטורי ריאלי שעליו נשאל המשורר כשהוא מתאר שההרים זזים ונעים? אז גם כאן אני חושב שהנטייה הרווחת של רוב היושבים פה מן הסתם מוצדקת, ואני רוצה להצטרף אליה, שהרמיזה פה היא למעמד הר סיני. למה לומר כדבר הזה? ראשית, כבר בתיאור בספר שמות, והר סיני אשם כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה על השנו כאשת הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויחרד כל ההר מאוד, המשמעות של הדבר היא שההר זז. סוג של רעידת אדמה. את התזוזה הזו של ההר יכול המשורר לפענח כריקוד. ההרים רקדו, זזו, מפני עם ישראל ומפני כבוד השם שיורד עליו. אבל אם זה נכון, יש תיאורים דומים גם בשופטים, בשירת דבורה וגם בתהילים סמכת. אבל אם כל זה נכון, אז שוב אנחנו נדרשים לאותה שאלה ששאלנו גם קודם. כך המשורר מתאר את מעמד הר סיני. בצאת ישראל ממצרים, כשישראל יצאו ממצרים, מה קרה? הים נס, והוא רוצה להגיד מעמד הר סיני. מה הוא אומר? הייתה רעידת אדמה. זה תיאור, זה מה שהיה במעמד הר סיני. איפה כל הברית? איפה מתן תורה? איפה כל הרובד הלאומי נעלם? המשורר נשען פה על תיאורים היסטוריים שהם כל כולם בעלי הקשר, אוריינטציה לאומית, דתית, קשורים בברית בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, ואיכשהו ניצב משורר ישראלי ומנטרל את כל העולם הזה מהמזמור שהוא כותב, וכל האופק שלו קשור בתופעת טבע. תסלחו לי על הדוגמה, אבל רק בשביל להבהיר את המצוקה שאני חש בה. כידוע לגברים היושבים פה, היה לאחרונה מונדיאל. זה מונדיאל, זה אני אסביר לנשים, אליפות בינלאומית בכדורגל. היה ויכוח משפחתי את מי אוהדים. טוב, את מי, איזה קבוצה ראוי לאהוד, זו כמובן גם שאלה ערכית, מוסרית, עד כמה ההיסטוריה ראוי לה שתשפיע על מי אוהדים, או עד כמה צריך להיות אנשי מקצוע, ורק לאור המשחק. לא אלאה אתכם בטענות השונות, אבל באיזשהו שלב אמרה אחיינית שלי, היא אמרה, אני אוהדת את הקבוצה, שאני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל הבגדים שלהם מרהיבים. השילוב בין החולצה למכנסיים, היא התכוונה לנבחרת קמרון. השילוב בין החולצה למכנסיים כל כך יפה, כל כך אלגנטי, אני אוהדת אותם. עכשיו, אין צורך לומר שכולם הסתכלו עליה בבושת פנים, בסוג של מבוכה עמוקה. וניסו להגיד לה, תשמעי, אם את אוהדת קבוצה לפי גווני הבגדים, אז תתי, נכון, את מעיינייך למקומות אחרים, תחזרי ללמוד תורה, אנחנו נאהוד, כולנו מבינים את זה. עכשיו, באמת תסליחו לי על הדוגמה. בגלל שבהקשר הזה למדתי ככה לקראת השיעור את המזמור, אז זה מה שאני מרגיש פה. בא משורר לתאר את מעמד הר סיני, ובאמת סליחה, הוא מתאר את גווני המדים. המדים, הבגדים, רעידת האדמה, זה מה שהיה במעמד הר סיני? בברית המכוננת בין עם ישראל לריבונו של עולם, להתמקד בבגד, להתמקד בזה שהאדמה זזה? איזה גובה רעידת אדמה בסולם ריכטר? זה באמת מה שמעניין שם במעמד הר סיני? יש פה משהו מאוד דווקאי של המשורר. הוא מתעלם בכוח ממצוקת ישראל על גדות ים סוף, והוא מתעלם בכוח מהקשרי הברית במעמד הר סיני, והדבר הזה אומר דורשני, ועוד מעט נדרוש אותו. טוב, מכאן אנחנו עוברים לשאלת המשורר. מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צום. המשורר פתאום פורץ בקולו שלו לתוך המזמור, לתוך התיאור ההיסטורי, העבר, הרחוק, ואומר, וואלה, יש לי שאלה. למה הים אתה באמת נס? הערים, מה נפל עליכם שאתם רוקדים? עכשיו, זו שאלה קצת מתממת, כי המשורר עצמו הרי גילה לנו למה הם נסים ומה קרה. הים ראה, וינוס. המזמור גילה לנו את פשר תנועת הטבע. הם ראו משהו, אז מה בכל זאת פשר השאלה? באמת היא שהשאלה היא להבין את שאלת המשורר, השאלה היא באיזה טון קוראים את השאלה הזו, באיזה קצב, באיזה גובה של צליל. כי אפשר לקרוא את זה כך, מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. אפשר לקרוא את זה ככה, כמבע אירוני ומלגלג. ואז המשורר מבקש להעצים את התופעה הכל כך מוזרה הזו, ולהעצים את כוחו של השם מול הטבע והמציאות. טוב, במין תנועת יד מבטלת, מה לך הים כי תנוס, טוב, במין חצי חינוך. אפשר לקרוא את זה כך, ואז זה תורם לעוצמה האלוקית נוכח הטבע, אבל אפשר לקרוא את זה דווקא בתמימות גדולה. המשורר פתאום נדהם מהמציאות שהוא עצמו מתאר, ושואל בפליאה, מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גברות כבני צאן, מה לכם? צריך פה טון של ילד, אני לא אוכל לעשות את זה באמת כבר. זה ילד ששואל בפליאה כזו, מה קורה פה? עכשיו, עצם העובדה שפליאה משולבת בתוך מזמור, הדבר הזה כשלעצמו כמובן ממשיך ומחזק את עצם הנס, את עצם הפלא. עצם העובדה שצריך לשאול פה על משהו, הופך את הדבר הזה לדבר מופלא. שום קורא לא יכול לפספס פתאום את העובדה שיש פה משהו מוזר, דווקא בגלל שהמשורר חוזר שוב על כל מה שהוא תיאר, רק הפעם עם סימן שאלה. המציאות שנראית לך אולי מאוד טריוויאלית, ראוי לשאול עליה. מה קרה פה? למה זה? בין אם נשאל את זה כך בטון מלגלג, ובין אם נשאל את זה כך בטון מופתע, ברור שהשאלה הזו גם מתפקדת כהרמה להנחתה. כלומר, המשורר בעצם רוצה להגיד לנו את התשובה. והתשובה היא באמת מאוד חשובה פה. כי אמרנו קודם שלכאורה אנחנו יודעים למה הים נס. הים ראה. אבל אם נהיה כנים עם עצמנו, אז גם נאמר שאומנם נאמר כבר שהים ראה, אבל לא נאמר מה בדיוק הוא ראה. כבר קודם התלבטנו בשאלה, הים ראה וינוס, אבל מה בדיוק הוא ראה? אז הנה המשורר מצטרף אלינו עכשיו. מה לך ים כתנוס? גם אם ראית משהו, מה בדיוק הדבר הזה שקורה, שבגללו הטבע כולו קורס? מה קרה שהטבע לא מצליח להחזיק מעמד? החוקיות הטבעית היא כל כך איתנה, מה קרה שהיא קרסה לה? טוב, זה סוג של הרמה להנחתה לקראת התשובה. טוב, ואכן הפסוק הבא הוא התשובה, אבל רגע לפני כן, אם תסתכלו בדף שלפניכם, בדף המקורות, רק רוצה שנשים לב להישענות הגדולה של המזמור על מה שמכונה תקבולת משלימה. טוב, זה בלט כבר קודם, אבל פה זה יהיה עוד יותר חזק. מה לך הים כתנוס? הירדן תיסוב לאחור. עכשיו כמובן צריך להשלים פה, נכון? צריך להשלים. מה לך הירדן כי תיסוב לאחור? אבל המשורר הולך ומצמצם את מילותיו. מה לך הים כתנוס? מה לך הירדן כי תיסוב לאחור? ושוב בהמשך, ההרים תרקדו חיילים. זה נשען כבר על מה לכם. צריך להשלים פה. מה לכם ההרים כי תרקדו חיילים? ובמשפט האחרון תראו איזה קיצור. גבעות כבני צאן. במקום המשפט השלם, מה לכם גבעות כי תרקדו כבני צאן. גבעות כבני צאן. עכשיו, מבא שכזה תורם מאוד ללכידות, לזיקה, שבין הגבעות ובין בני הצאן. גבעות כבני צאן. כביכול המזמור מתיח בפני הקורא, הטבע כולו מתבלבל פה. הכל זז, הכל חורג מהמסגרות הרגילות שלו. הים נס, הרים רוקדים, וחלוקת הבריאה האיתנה, שיש ים בים, ויש יבשה ביבשה, ויש בעלי חיים במקום של בעלי חיים, פתאום הערים הופכים להיות בני צאן, ובני צאן רוקדים, כאילו הם אנשים, הכל פה מתערבב, הטבע קורס. גבולות הטבע קורסים, גבעות כבני צאן. לפני פסח טיילנו משפחתי ואני בערי אילת, וראינו מרחוק, נראה לי שזה היה איילים או צבעים, משהו בדומה, באמת מקפצים ככה מסלע לסלע. אז אמרתי לילדיי, וואי, תראו שם את הצבעים המקפצים, זה מזמור תהילים שאומר, הערים תרקדו חיילים, הנה זה הריקוד. שהוא ממש מה שהצענו גם קודם. והציע לי ביתי, וכבר אז הבטחתי לה שאני אביא את זה בשמה. אז בשביל לקיים את הבטחתי, תסליחו לי. אבל מה לעשות, אני אבא. הציע לי ביתי, שלקח לה זמן לראות את האיילים הקופצים, בערך זה הם מאוד ברקע של ההר, הם ככה היו דהויים שכאלו. אז היא אמרה, אולי הערים רוקדים כבני צאן, כי יש איילים שמקפצים, ההר עצמו באמת נראה זז. קשה קצת להבחין בין ההר, בין רכס ההר ובין בעלי החיים שעליו. אז כשהם מקפצים להם, אז באמת ההר נראה זז. כלומר, הערים כבני צור. יש פה איזו התלכדות שכזו, זיקה מאוד עמוקה. הטבע בקריסה, המציאות בקריסה. למה כל זה קורה? הנה תשובה. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי עצור, אגם מים חלמיש למים ומים. אפילו פה, כשסוף סוף המשורר בסוף המזמור מגלה לנו את שמו, או לפחות רומז מיהו, זה שניצב ברקע של המזמור כולו, שעדיין לא נזכר בשום שלב בפירוש, רק פה בסוף, בחתימת המזמור הוא נזכר, אפילו פה המשורר עושה את זה בצעדים איטיים. מלפני אדון חולי ארץ. אבל מי הוא האדון הזה? מי הוא אדון הארץ שמלפניו כל הארץ זזה? עדיין לא, רק עכשיו. מלפני אלוה יעקב. וגם כשבא כבר לומר מי הוא האל הזה שמולו הטבע כולו קורס והטבע כולו נדמה כחסר משמעות וחסר חשיבות, גם כאן הקדוש ברוך הוא מאופיין ביחסו לעם ישראל. מלפני אלוה יעקב, זה המסוגל להפוך צור לאגם מים חלמיש למים ומים. מיד ננתח את זה גם כן. אני רק רוצה להעיר שגם בפסוק הזה, מלפני אדון חולי הארץ, מלפני אלוה יעקב, בסוף המזמור אנחנו חוזרים שוב לפתיחתו, שיש פה גם תיאור גיאוגרפי וגם תיאור לאומי. מלפני אדון, הכוונה אדון הארץ, בעלי העולם כולו. מלפני אדון הטבע, הארץ חלה. מלפני אלוה יעקב, שוב ההיבט הלאומי, שכמעט שכחנו אותו כבר, הוא נזכר כבדרך אגב בפסוק ב', ועכשיו פתאום המזמור חותם, שוב עם קשריו של הקדוש ברוך הוא לבית יעקב, לעם ישראל. עוד רגע אני אחזור לזה, אני מרגיש שזה ממש חלק עמוק ממגמת המזמור כולו. אבל בכל זאת רק מילה לגבי הפועל חולי. מלפני אדון חולי ארץ. מה זה חולי? יש פה מחלוקת, וזו מחלוקת כל כך חמודה, שאני כבר מכין אתכם מראש, אנחנו הולכים לאחוז בכל הדעות כולם, גם יחד. מה זה חולי? אז רש"י והמצודות מתארים את חולי כמחולל, כבורא. מלפני אדון חולי ארץ. כלומר, מלפני האדון המחולל ארץ. זה בכלל תואר השם של האדון. האדון בורא הארץ. טוב, חולי מלשון לחולל, מלשון לברוא. עמוס חכם מציע כאן בדעת מקרא, חולי ארץ, חולי מלשון פחד. תחולי, תרעדי, תפחדי. ומה עוד יכול להיות חולי? לרקוד, לחולל. נכון? עכשיו, למה אני רוצה בעדינות ובזהירות לאחוז מזה וגם מזה לא להניח את ידינו? כי בהקשר של המזמור שלנו כל הפירושים ממש מתאימים פה כמו כפפה ליד. חולי ארץ, את הארץ, הטבע, הנברית, הרי גם נסה, גם מפחדת וגם רוקדת. הים רעב הינוס, אבל הערים רקדו חיילים. והמונח ארץ הוא באמת מונח כולל, גם לים וגם ליבשה. אז גם תיאור הים וגם תיאור היבשה, הברואים, הנבראים, המחוללים, הם חלים. הים חל והיבשה חלה, וכולם פה אכן ראוי, חולי ארץ. מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצור, אגם מים, חלמיש למים או מים. גם כאן, טוב, ההתפתחות ברורה. כלומר, יותר קל להפוך, יותר קל, זה מונח מאוד מוזר פה. אבל אני אמשיך את המשפט ככה, אבל זה באמת משפט מוזר. אל תסכמו אותו כך. יותר קל להפוך צור לאגם מים, מאשר להפוך צור למעיין נובע. נכון? מי מאיתנו לא הפך צורים לאגמי מים? אבל מי מאיתנו הצליח להפוך צור למעיין? או במילים אחרות, גם תיאור גבורתו של השם על הצור, גם היא הולכת ונאמרת כאן בשלבים, זה הולך ומתחזק. לא זאת אף זאת. לא רק שהוא הופך לאגם, אפילו למעיין נובע, למעיין זורם, הצור היבש. שוב, הרמיזה לניסי המדבר מאוד ברורה פה. טוב, גם ברפידים וגם במי מריבה, אכן הסלע יצאו מן הסלע מים. אבל גם כאן, עוד פעם מאוד בולט, שאין אזכור ולא מרומז של ההקשר ההיסטורי ושל האקטיביות של משה במאורה. אין פה הקאה של משה במטה, אין פה מצוקת מים של ישראל. מה שיש פה זה השם יתברך שמולך על הטבע, ופתאום הצור הופך למים. פתאום הסלע הקשה הופך למעיין. לכן גם הפועל הופכי, ששוב, זה לא בדיוק הסיפור המקראי. הסיפור שאנחנו מכירים בספר שמות ובספר במדבר, מתאר יציאת מים מסלע. ואם באמת היה כתוב כאן, המוציא מים מסלע, אני כבר רואה את כל הוורטים שהיינו אומרים, איזה מעגל ספרותי יפה. המזמור מתחיל בצאת ישראל ממצרים, ומסתיים כשהוציא משה מים מן הסלע, יציאה ויציאה. באמת, זה הדבר תורה הכי יפה שאמרנו פה לאורך השעה האחרונה, והוא לא נכון. לא חבל. המשורר בדווקא לא מדבר על יציאת המים, ולא מדבר על מצוקת ישראל, כי כמו לאורך כל המזמור, זה לא מזמור שרוצה לתאר את ישועת ישראל, אלא את התהפכות הטבע. טוב, על זה מיד אני רוצה לומר מילה, זה לשם אנחנו חותרים. ההבדל יבלוט למי שישווה את פסוקנו לישעיהו מ"א, בגלל קוצר הזמן אני רוצה להגיע למסקנות. המסקנות הן כאלה. ראשית, האם אני צודק שיש לנו רק עוד 5 דקות? כן. שנית, מסקנה שנייה. למה באמת המשורר לא מתאר את הניסים הלאומיים, את הסיפור כפי שהראה שישראל היו במצוקה והקדוש ברוך הוא בא והושיע אותם. למה לא לשבח את ריבונו של עולם על הניסים שהוא עשה לעמו? עכשיו, זה הכי בולט דווקא בעצם כותרת המזמור. בצאת ישראל ממצרים. בצאת ישראל ממצרים, כשישראל נולדו, יצאו, התחילו את מסעם. מה זה בצאת ישראל? ישראל יצאו. איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא מופיע במזמור כפועל לאורך כל הניסים הרמוזים? יש איזו התעלמות מאוד גדולה ממנו. למה באמת זה קורה? אני חושב שאין ברירה אלא לומר שנושא מזמורנו אינו ישועת ישראל. המשורר לא רוצה לבטא במזמור הזה את ישועת ישראל מהצר או את ישועת ישראל מהמצוקות שלהם. מה שהמשורר רוצה להציג זו ברית אינטימית שקיימת בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא כהנחת יסוד, שהטבע כולו מגיב לשיתוף המופלא שבין ריבונו של עולם ובין עם ישראל. עכשיו אני רוצה להסביר מה אני אומר. המלבים כותב, אם תסתכלו בבקשה בדף המקורות שלכם, המלבים כותב על הפסוק האחרון, מלפני אדון חולי ארץ, מפני שהאדון בעצמו ירד בכבודו להשגיח, לכן חולי ארץ. ומה היה הסיבה שנתגלה האדון הזה? משיב מפני שהוא אלוה יעקב, שמבואר אצלי שכל מקום שיאמר אלוהי יעקב ואלוהי ישראל מורה על הקשר והקורבה שיש לו עם עם ישראל. עכשיו כשהמלבים אומר מבואר אצלי, אפשר לסמוך עליו. למלבים הייתה רגישות לשונית נדירה. והמלבים אומר, אני הוכחתי, רק עוד 10, טוב, מהירים לי שיש לנו רק עוד רבע שעה, אז נתחיל למהר. המלבים מאיר שבדקתי בכל התנ"ך כולו, כשמופיע אלוהי יעקב ואלוהי ישראל, זה מורה על איזה אינטימיות, על איזה קשר. ועכשיו, לאור זה, אני מבקש להגיע למסקנה ולענות לבריקס, לחוקר שיוזכר בתחילת השיעור, שחשב שהייתה ישראל לקודשו ישראל ממשלותיו, זה נדחב פה במזמור בשלב מאוחר. הפסוק החשוב ביותר במזמור זה הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. המשורר לא רוצה להציג את קריאת ים סוף כהצלה לישראל, כי אז זה הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם ישראל. המשורר לא רוצה להציג את מעמד הר סיני כברית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, כי אז הקדוש ברוך הוא ניצב מול ישראל, פועל מולם, גם אם מתוך קרבה גדולה, אבל פועל מולם. המשורר רוצה להגיד משהו הרבה יותר משמעותי מזה. בצאת ישראל ממצרים, ישראל יצאו, כביכול אין השם, כביכול, אבל מיד תשמע מה זה אומר. ישראל הפכו לעם קודשו של השם. שכינה שרתה בהם. ממשלתו של השם מצאה לה מקום להתרחש, מקום לנחות בעולם. ישראל והקדוש ברוך הוא צועדים ביחד. ומול ההליכה המשותפת הזו ניצב הטבע. הקדוש ברוך הוא לא עושה פה חסד עם ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא וישראל גם יחד, צועדים ביחד כמו לא קלה וחתן לפני החופה, אלא כמו שצועדים ביחד אחרי החופה. וכל המוזמנים מפנים להם מקום, וגם רוקדים וגם גואשים וסוערים, מול השיתוף המופלא שפתאום זה עכשיו נוצר. יש פה איזו ברית אינטימית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, שהטבע כולו קורס. הטבע מוצג כאן במזמור כמבולבל לחלוטין. ים הופך ליבשה ונס, יבשה, צור, הופך למים. הרים זזים כאילו הם בעלי חיים, בעלי חיים רוקדים כאילו הם בני אדם. הרים הופכים לבעלי חיים, בעלי חיים הופכים לבני אדם, וים ויבשה. כל סדרי בראשית התבלבלו פה, הכל במבוכה גדולה. הטבע כולו בבלגן, חוץ מדבר אחד שמוצג במזמור כיציב וששום דבר לא יכול לו. וזה הקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. זה מוצג כדבר כל כך יציב שהמשורר אפילו לא מתאר את ההתרחשות שבו הוא קורא. הוא מוצג כהנחת יסוד. הטבע מגיב לדבר המובן מאליו הזה, שישראל הם קודשו וממשלותיו, ולאור זה הטבע גואש ורועש. מה שלא הספקנו לומר, אבל אמרנו בתחילת השיעור שלא נאמר אותו, זה מה קורה עכשיו למזמורי ההלל, כשמזמור שכזה פתאום נטוע בהם. אני רק ארמוז שמזמורי ההלל כל הזמן משחקים עם שמיים וארץ. שמיים וארץ. והמזמור הזה רוצה לומר שכשהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, יש לו שותפים נאמנים. והקדוש ברוך הוא מהולל גם בזה שיש עם שלם שדבק בו, אוהב אותו, הולכים צעד, הולכים יד ביד, צעד אחר צעד, והטבע הולך ומפנה לו מקום עד לגאולה העתידה. תודה רבה לכולכם ושלום.